ועכשיו, סייבר סייבר. סייבר פריח וחם. פריח וחם. Oh my God. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן. עונה שלישית.
סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים.
הפרק בחסות חברת הסייבר סייבר סנטינל וואן. אחרי הגיוס הטרי, סנטינל וואן כבר שווה 3 מיליארד דולר ועדיין ממשיכה לגייס. רוצים לעבוד שם? מעולה. עוד פרטים ב-s1.ai/tlv-jobs. תודה גם לחברת סאסה סופטוור, שמספקים שירותי הלבנה, CDR, להגנה מפני מתקפות דרך קבצים זדוניים. עוד על סאסה סופטוור בהמשך הפרק.
סייבר סייבר סייבר, נועם רש.
סייבר סייבר סייבר, ידוק.
תקשיב, היו לנו כמה שבועות צוערים, שסיעם אני חושב בזה שהופענו בכותרת הראשית של הארץ, ואחר כך במאמר המערכת של הארץ, עם הסיפור על ה... כן, עם הסיפור על מערכת המעקב של המשטרה. נעדכן את מי שלומדים על המציאות סביבם רק דרך הפודקאסט הזה, ואנחנו מברכים אותם, שחבר הכנסת משה ארבל משס הגיש עוד ביום הפרסום שאילתה לשר לביטחון פנים אמיר אוחנה, שיצטרך לפי החוק לענות לו, ואנחנו מעדכנים כל הזמן באתר cyber-cyber-coil, יהיו התפתחויות, ואנחנו גם מועמדים לפרס הפודקאסטים הטובים ביותר של קורא גיק טיים לשנת 2020. שנה שעברה היינו מועמדים, הגענו למקום שלישי נדמה לי, פוסים זה נחמד, אבל...
בשבילנו הכוכב זה אנחנו. ובאמת, היו לנו כמה שבועות סוערים, הם עדיין סוערים ועדיין קוראים הרבה מאוד דברים, אבל... בואו לא נדבר עליהם בפרק הזה, בואו נחכים, בואו נדבר על דברים שיגדילו אותנו כאנשים, ואני לא מדבר על בורקסים.
כי אני דווקא קיוויתי, אוקיי, דברים שיגדילו אותנו כאנשים מטאפורית.
אז אתה מכיר את זה שתמיד ממליצים על להשתמש במנהל סיסמאות, וכמה זה נכון וכמה זה טוב?
כן, כי אנחנו יודעים שסיסמאות זה וקטור תקיפה, מאוד, מאוד פופולרי, והרבה אנשים משתמשים באותן סיסמאות ובסיסמאות מאוד פשוטות. למשל, אם יש לך טרלו שהשארת אותו פתוח, טרלו זה מערכת לניהול משימות, ואם בטרלו הזה במקרה השארת רשימה של כל הסיסמאות של המשתמשים שלך, כדי שיהיה נוח לכולם לגשת למידע, ואם במקרה הטרלו הזה של צהל, והסיסמאות הם AA1234, כמו שגילינו בשבוע החולף מאז
הסיפה הקודם. אמרנו, אנחנו לא מדברים על עוד פרצות ועוד זה. היום אנחנו מחכימים.
כן, זהו, היום אין סקופים.
נחבוש את מצנפת הלימוד שלנו ומחכימים. לא מדברים על פרצות בצהל, למרות שלא מדברים.
בצהל כל יום הוא יום הסייבר. כן, בבקשה.
אז כשאנחנו מדברים על סיסמאות, אז קודם כל, מנהל סיסמאות זה מאוד מאוד חשוב. בגלל שאם מצאנו סיסמה באתר אחד שדלף, אנחנו פשוט נוכל לקחת את האימייל ואת הסיסמה ולנסות את זה באתרים אחרים, ואם אתם משתמשים באותה סיסמה בכמה אתרים, אז יהיה לכם לא נעים. ולכן מאוד מאוד מומלץ להשתמש במנהל סיסמאות.
מנהל סיסמאות זה בעצם איזשהו שירות או תוכנה או אפילו רכיב חומרה לפעמים, שאתם יודעים סיסמה אחת שלו, הסיסמה אליו, והוא מייצר סיסמאות עבור כל שאר השירותים, והסיסמאות האלה שונות, והסיסמאות האלה מסובכות לניחוש, וברגע שיש לכם מנהל סיסמאות, כל המידע שלכם שנשמר מאחורי סיסמאות, הרבה יותר מאובטח.
אבל, מה קורה אם מישהו מקבל גישה למנהל הסיסמאות שלכם? אם נניח שכחתם להגן עליו בסיסמה, או אם נניח השארתם אותו פתוח וחבר שובב, נכנס ושיחק לכם במנהל הסיסמאות, ובעצם הוא רואה את כל הסיסמאות שלכם. מה לעשות?
זה נשמע לי כמו כשהיינו נותנים מאפים לשרת של בית הספר, למאזיננו הצעירים, אני אבהיר שלא מדובר בשרת מחשבים, אלא בשרת אנושי, ממש אדם, אב בית. אז אם אתם נותנים לו מאפים, יכול להיות שהוא ייתן לכם גישה לצרור המפתחות הענקי שהוא סוחב על טבעת בכיס שלו, ותוכלו להיכנס לכל חדר בבית הספר.
דוק, אנחנו לא מדברים על פרצות. אז אנחנו משתמשים במנהל סיסמאות על מנת לחסוך מאיתנו את הצורך לכתוב על צטלך את הסיסמאות השונות, ולמנוע מאיתנו את הצורך לזכור יותר מדי. כמובן מאוד מאוד מומלץ להשתמש גם ב-Two-Factor Authentication או ב-Multi-Factor Authentication באופן כללי, אבל עדיין הכל סופו של דבר ממוחשב. אם מישהו נניח יושב לנו על המכשיר, השתיל לנו איזה רושעה של חברה ישראלית או חברה אחרת, הכנס קול של מסור חשמלי, מי שיושב לנו מאחורי הכתף, מי שיושב לנו על המכשיר, בעצם רואה את כל הסיסמאות שלנו, ומכיוון שאנחנו שמים את כל הסיסמאות בסל אחד, אנחנו בבעיה גדולה. ופה נתקלתי במשהו שכתב חוקר הבטחה בעל השם המשעשע פאני קרן, שהוא חובב גדול של סדרת ספרי הארי פוטר. ספוילר ספוילר, אם לא קראתם או אתם לא רוצים לשמוע מה קורה בהארי פוטר, אתם יכולים לדלג קדימה או פשוט לסבול. בהארי פוטר האנטגוניסט הגדול של מר פוטר הוא אדם בשם הלורד וולדמורט. והלורד וולדמורט, על מנת לשמור את הסודות שלו, לשמור את נשמתו הנצחית, הוא מפרק אותה ומחביא אותה בחפצים שונים, והדבר הזה נקרא הורקרוקס. He knows. And he knows we're hunting horcruxes. או בצורת הפועל, הורקרוקסינג. If you could find them all, if you did destroy each horcrux. And destroys Voldemort. מה שמציע מר קרן, הוא בעצם להשתמש בדבר דומה, ובמנהל הסיסמאות לשמור סיסמה מאובטחת ונכונה, אבל לא את כולה. זאת אומרת, כאשר אני למשל נרשם לשירות המאפים החביב עליי, אני אתן למנהל הסיסמאות שלי לייצר לי פאס פרייז, למשל, איזשהו משפט שנוח לזכור, סוס בטריה שלוש גרביים, נניח, אבל לשירות המאפים, אני אוסיף גם בורקס, בורקס. כך שגם מי שיקבל את מנהל הסיסמאות שלי, יקבל גישה לכל הסיסמאות שלי בעולם, הוא עדיין לא יוכל להיכנס לי לתוך החשבון של שירות המאפים האהוב עליי, בגלל שמשהו שמור לי רק בתוך הראש. רוב הסיסמה, שהיא סיסמה ארוכה, נשמרת במנהל הסיסמאות, אבל הסיומת, זה יכול להיות אפילו אות אחת, זה יכול להיות מילה אחת, זה יכול להיות המשך למשפט, נשמר אצלי רק בתוך הראש, וככה אף אחד לא יוכל לגנוב את המאפים שלי. Let the feast
begin. אפשר להגיד שזה סוג של two-factor authentication, זאת אומרת, רכיב אחד של הסיסמה נמצא בשירות ניהול הסיסמאות, ורכיב אחר נמצא בראש שלך.
כן, זה איזושהי הרחבה של something you know, אז זה something you know ו-something you wrote, נניח, אבל בגדול זה משהו שמגן עלינו מפני סוג מסוים של מתקפה שאולי היא קצת גדולה על רובנו, אבל עדיין, אם אתם הולכים להפגנה ושוטרים לוקחים לכם את המכשיר ומתחילים לחטט בתוכו, הם עלולים לקבל גישה לכל החשבונות שלכם, מכיוון שכל הסיסמאות שלכם שמורות בפנים. ולכן, אם תגנו על הסיסמאות שלכם בעזרת הורקרוקס, תוכלו לזכות בחיי נצח כמעט כמו הלורד וולדמורט.
באמת בהקשר הזה, פרסום של ג'וש בריינר בהארץ בספטמבר השנה, מדבר על כך שהמשטרה מחזיקה במידע פרטי של מיליוני ישראלים שנתפס מטלפונים. טלפונים שהם מוחרמים במסגרת חקירה או במסגרת מעצר, משוכפלים, והמשטרה משתמשת בהם לבצע בהם חיפוש גם אחרי שכבר התיק נסגר והאדם שוחרר, ואם יש להם מכשיר כזה עם הסיסמאות עליו, אז הם יכולים לגשת לכל מיני שירותים שאתם מחוברים אליהם. המלצה כללית בלי קשר להורקרוקסים ולמנהלי הסיסמאות. אם גורמים עוינים לקחו לכם את הטלפון או את המחשב, תחליפו את כל הסיסמאות בכל השירותים, וכשהטלפון או המחשב חוזרים, בוא נגיד שההמלצה המינימליסטית היא לפרמט ולמחוק כל רושעה שאולי יותקנה שם, וההמלצה המקסימליסטית היא להכניס את המכשיר למגרסה גדולה ולקנות חדש. This person's phone is switched
off. אגב, אם זה קרה לכם, יש לנו פרויקט חדש, שאולי נחשוף אותו בהמשך, אבל שמטרתו למצוא את הגורמים העוינים במכשירים, ולכן
אתם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו זמינים בסייבר, cyber@cyber.co.il, או הודעות ב-055-2776-766, הקו החם והפריך, או בתיבת ההדלפות הסודית שנמצאת ב-cyber.cyber.co.il, דברו איתנו ותראו ישועות וניסים.
סייבר סייבר.
ואפרופו מנהל סיסמאות וניהול סיסמאות, בזמנו היה לנו פרק...
הפתרון למעקב בחסות הקורונה, קריפטו פארטי, עונה שנייה, פרק 22.
פה דיברנו עם ידיד הפודקאסט, יובל אדם.
ואם אנחנו כבר מדברים על יובל אדם, אז נשלח לו איחולי, מה נגיד, החלמה?
איחולי מאפים, אחרי שהוא נעצר על לא עוול בכפו, על ידי משטרה מאוד מאוד אלימה.
ואנחנו יודעים שאנרכיסטים מסוגנו תמיד אומרים שהמשטרה אלימה, ותמיד אומרים שהם לא אשמים, אבל במקרה הזה גם יש וידאו.
כן, הבן אדם לתומו עומד עם האופניים שלו, בא אליו שוטר ופשוט תוקף אותו, מוציא לו את האופניים מהיד, קורא לחברים שלו שמתחילים להקות אותו, להכניס אותו לרכב, ואז פשוט משחררים אותו, כאילו לא היו דברים מעולם, ועל זה אנחנו אומרים בוז למשטרת ישראל.
זה לא שירות.
זה לא שירות. מאפים טובים לידידנו יובל, שלא יראה עוד ניידות משטרה מבפנים.
כן, ואנחנו מתייחסים לזה לא רק בגלל שהוא חבר שלנו וגם משתתף בפודקאסט, אלא כי אנחנו מדברים על הנושא של מאבקים אזרחיים, וכמו שאנחנו רואים שוב ושוב בעשורים האחרונים, כשממשלה עם מחלת רקע של אלרגיה לדמוקרטיה נכנסת לפאניקה, היא עלולה להתערב בתקשורת בין האזרחים, לירט אותה, להאזין ולנתח אותה, לאסוף אותה במאגרים ענקיים, ובמקרים מתקדמים אפילו לשבש או לחסום אותה לחלוטין. זאת כדי לצמצם את היכולת לחשוף מידע, להתעדכן בחדשות, להתאגד פוליטית, לארגן הפגנות, כל מה שעושים באמצעות תקשורת.
ובדיוק בשביל מקרים כאלה, בדיוק בשביל משטרים אפלים כאלה, הקימו את מה שמכונה הרשת האפלה, או רשת תור, שעליה כבר דיברנו עם אותו יובל, ודיברנו על היתרונות של הרשת הזאת.
עונה 2, פרק 22, הפתרון למעקב בחסות הקורונה, קריפטו פארטי.
אבל עכשיו, שזה דברים נעשים קצת יותר רלוונטיים, בוא ננסה להבין מה הרשת הזאת מציעה לנו, ולא פחות חשוב מזה, מה היא לא מציעה לנו. וספוילר, היא הרבה פחות אנונימית ממה שהיינו רוצים לחשוב, אז בואו נלבש את חליפות האסבסט שלנו ונצלול פנימה.
רק תיזהר לו להיחתך שם מהקצה של הקרנל, שמעתי שהוא מלינוקס. הגישה לרשת האפלה הזאת מתבצעת באמצעות תוכנת תור, ראשי תיבות של The Onion Router, נתב הבצל. הוא נקרא ככה משום שכמו הבצל וכמו עם ישראל, הוא מספק למידע שעובר בין הצדדים מספר שכבות הגנה, כמו שכבות הבצל שמגינות על ליבתו, וכמו השכבות של עם ישראל, אני מניח?
הבצל כבר לא חריף, כבר לא
חריף. שכבות של שרים שמגינות על לב אפל ורקוב.
אז הפעם לא נעשה שיעור היסטוריה, אולי נקדיש לזה פרק פעם, כי זה באמת מעניין הסיפור של תור. נציין רק את הדבר החשוב בהקשר הזה, המנגנון של תור הוא קם ומתופעל בעיקר על ידי שירותי הביון האמריקאים, הו?
Trust us, we're the government.
אבל בכל זאת, בואו נגיד כמה מילים על מה זה תור ואיך זה פועל, ומה זה שירותים ברשת האפלה, שזה בעצם אתרים שרצים בתוך הרשת הזאת, ושנגישים רק בתוך הרשת הזאת. אז אם נחזור לאנלוגיה האהובה עליי מהקריפטו פארטי, עם שימוש רגיל במרשתת, נניח קריאה של דואר אלקטרוני או גלישה באתר המאפים החביב עלינו, דומה לשליחה של מכתב בדואר של פעם, אני כותב את התוכן, נניח, אני מעוניין לקבל את המתכון של פרנת הזעתר המצוינת של הדודה עדנה, אני מכניס אותו למעטפה ועליה אני רושם בכתב מאוד מאוד ברור, מעט נועם רש אל עידוק, את המעטפה הזו אני לוקח ומשלשל אחר כבוד לתיבת המכתבים האדומה בפינת הרחוב, שם היא נאספת על ידי דבר, שכמובן מסתקרן ומציץ לראות מה כתוב עליה, שנועם רש שלח בקשה לעידוק. את המעטפה הזאת הוא מניח במתקן האיסוף המרכזי, שם כל מי שעובד שם בעצם, כל עובדי הדואר, יכולים גם הם לראות שיש מעטפה, שנועם רש שלח לעידוק.
כן, אבל הם לא יכולים לראות את התוכן, רק את העובדה שנוצרה תקשורת בינינו. אין מניעה שהם יפתחו את המעטפה, ובהשאלה, אם התוכן לא מוצפן, אם לא השתמשת ב-HTTPS, הם יוכלו לקרוא אותו. אבל נניח שהתוכן דווקא כן מוצפן, אז הם חשופים רק למטה מידע, מידע על המידע, ובמקרה הזה כאמור, המידע שאתה השולח ואני המקבל.
ובהרבה מאוד מקרים, רק העובדה הזו מספיקה בשביל להרוג.
להרוג.
להרוג. וזה לא אומר איזה טיפוס עם נייר אלומידיום על הראש שאוכל גיריות ביער.
We kill people based on metadata.
אלא ראש ה-NSA לשעבר, מייקל היידן. עכשיו אנחנו יודעים שזה קורה גם ממש אצלנו בגדה ובעזה. מספיקה העובדה שאדם א' נמצא בקשר ישיר או עקיף עם אדם ב', כדי להפליל אותו ואז לבוא ולקטוף אותו באמצע הלילה. אבל אם נמשיך את המטאפורה שלנו, המכתב שלנו עובר עוד כמה מרכזי מיון וחלוקה, שם כל אחד יכול לראות את העובדה שנועם רש שלח פנייה לעידוק, עד שהמעטפה מגיעה ליעד שלה. ברשת תור לעומת זאת, שליחת המכתב הזה דומה יותר למשחק המסיבות של שנות ה-80, חבילה עוברת. אני מכניס את המכתב המוצפן שלי למעטפה וכותב עליה מעט נקודת יציאה אל עידוק. את המעטפה הזו אני מכניס למעטפה נוספת, עליה אני רושם מעט שומר אל נקודת יציאה, ואת זאת לתוך מעטפה נוספת שעליה אני רושם את השם שלי, מעט נועם רש אל שומר.
וככה הדבר היחיד שאני יודע בתור הנמען הסופי של הדבר הזה, הוא שקיבלתי מכתב מישות בשם נקודת יציאה. אם לא כתבת בתוכן המכתב שאתה שולח, אני לא יודע את זה. וככה גם רשויות החוק שידפקו לי בדלת עם צו וידרשו לדעת מי שלח לי את ההודעה. זה עובד ככה למשל בטוקבקים. אישה מסוימת השאירה טוקבק ארסי על איכות המאפים בבית ממכר זה או אחר. בית הממכר מגיש תלונה במשטרה. ואם הכותבת השתמשה ברשת תור לפרסם את התגובה, בית הממכר לא ידע את זהותה ולא יוכל להעביר אותו למשטרה.
התרחיש הזה נכון כשמשתמשים ברשת תור כדי לגשת למידע שנמצא ברשת הגלויה. הרשת הרגילה, בעצם האינטרנט, כמו שאנחנו מכירים אותו.
האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו.
במצב כזה, הגולשת נסתרת, אבל האתר חשוף. הגולשת יודעת את כתובת האתר, אבל האתר לא יודע את הכתובת או הזהות של הגולשת. אבל לפעמים גם האתר רוצה להיות אנונימי. אם נניח אני מריץ פלטפורמת מסחר במאפים מזויפים, או בצקי מחמצת שהשלטונות לא רוצים שימכור, אני לא יכול להרשות לעצמי להפעיל את השוק שלי ברשת הגלויה. כל מה שהמשטרה צריכה לעשות זה לקחת את כתובת ה-IP שלי, לבדוק לאיזה ספק שירות, ISP, היא שייכת, ואז להוציא צו לאותו ספק שיחשוף את פרטי הלקוח שלו, שזה אני, ואז לבוא בלילה ולקטוף אותי למרכז האירוח היוקרתי שלהם באבו כביר.
אבו כביר זה מזמן את החמישה כוכבים, יש גם מרכזים עם פחות כוכבים.
עם 1039 כוכבים.
לפעמים הרשויות יעשו משהו אפילו יותר מתוחכם לפני הקטיף. הם ידרשו מספק הרוח גישה לשרתים, יפעילו אותם בעצמם, וכך יקבלו גם את כל פרטי הלקוחות. זאת אומרת, לא רק שהם יתפסו אותך, הם יתפסו גם את כל מי שמחרת לו, ואתה יודע, או שיעמידו אותם לדין, או שישתמשו במידע הזה עליהם כדי להוציא מידע נוסף, כדי להשתמש בהם, כדי להפעיל אותם, מה שנקרא קומפרומט.
מקרה מפורסם אחד הוא השוק האפל, הנזה מרקט. זה היה שוק שמכרו בו דברים טעימים כאלה ואחרים, אבל הוא סבל מבעיות ביצועים וקרס הרבה מאוד פעמים, והלקוחות לא היו מרוצים. יום אחד הבעיות האלה נפטרו. הגלישה הייתה חלקה, הלקוחות היו מלאים במחמאות, והיו כולם שמחים. מה הסתבר? האינטרפול השתלט עליו, הוא עשה שינויים בקוד שפטרו את בעיות העומסים, וככה יכלו לתמוך בהרבה יותר גולשים, והגולשים היו הרבה יותר שמחים. מה שהם לא ידעו, זה שהם מדברים עם האינטרפול, ולא עם המפעילים המקוריים של הנזה מרקט.
מאוד משמח אותי שדבר כזה לא יכול לקרות בארץ, משום שהמחשבה שגוף ממלכתי יצליח לבנות טכנולוגיה יותר טובה מזו של השוק החופשי, היא מגוחכת לחלוטין.
וואו.
סייבר.
סייבר.
סייבר. אימא לסייבר.
הריך וחם.
הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
ועכשיו, הפינה של סאסה סופטוור.
והיום עם סאסה סופטוור, אנחנו ניכנס לפרטים הטכניים. איך מערכות הלבנה, או Content Disarm and Reconstruction, CDR, מונעות מתקפות. מיכאל ברס, Global Pre-Sales, סייבר סייבר לך.
סייבר סייבר, עידו. הרבה מהערך שאנחנו רואים מגיע דרך לקוחות הדואר האלקטרוני. הטכנולוגיה כמובן אפקטיבית מאוד בערוצים אחרים, אבל אימייל הוא הכי מותקף והכי קל לראות הוצאות. אנחנו כל הזמן תופסים נוזקות ידועות שמצליחות לעבור את הסקיור אימייל של הלקוח. וזה בגלל שה-CDR שלנו מפעיל פירוק ודיטקשן מאוד מעמיק על הקבצים, כולל הגוף של האימייל, מה שמשפר את יכולות הזיהוי בצורה דרמטית. אנחנו רואים ניסיונות למתקפות ממש ממוקדות כמו טרויאנים נגד ארגונים פיננסיים. אצל לקוח ממוצע רואים אלפי ניסיונות כאלה בחודש. ושוב, זה הכל איומים שעוברים את מערכת Secure Email Gateway של הלקוח ונעצרים בשלב הדיטקשן שלנו.
ואז ה-CDR נכנס לפעולה?
בדיוק. מה שחשוב אלו יכולות הדיסארם והריקונסטרקשן. אנחנו רואים המון ניסיונות להכביל נוזקות עם קידודים כמו Base64 או Escape Codes. למשל, פישינג שמתחזה להודעה קולית. ניתוח של המייל לפני ה-CDR מראה שאם היו פותחים אותו, היה רץ סקריפט שעושה דיקוד למתקפה ומריץ אותה. מערכות הזיהוי הרגילות לא מצליחות לתפוס את האיום כי הוא מוצפן. ה-CDR שלנו מנקה את קטעי הסקריפט הזדוניים, אז גם אם המשתמש מתפתה לפתוח, הוא לא נפגע.
מה לגבי MS Office? אנחנו יודעים שיש להם בלי סוף פרצות.
נכון. לדוגמה, לאחד הלקוחות שלנו בחול הגיע קובץ אופיס שעבר במערכת. מאחר והקובץ נשלח מגורם לא ידוע, עשינו יחד עם הלקוח ניתוח לקובץ המקור. וגילינו שבקובץ הייתה גרסה חדשה של מתקפת DDE. הקובץ לא זוהה כמלישס, אבל ה-CDR ניקה את וקטור המתקפה והמשתמש קיבל העתיק לא מזיק.
אז אתם בעצם הופכים כל בורקס אבש לקרואסון פריך וטעים.
בדיוק. ה-CDR מניח שהזיהוי קשה ומאפשר כניסה רק לדברים שהם בטוחים. זה אחד הדברים היפים ב-CDR. הוא הוצר גם טכניקות מתקפה שהיום בכלל לא ידועות, על ידי פגיעה בווקטור המתקפה עצמו. זה קוטע את משחק חתול העכבר שיש בין התוקפים למערכות הגנה, ומונע מראש מתקפות שיכולות להגיע דרך קבצים. אחד האתגרים בעבר עם CDR היה פגיעה בקבצים. ארגונים לא מתפשרים על פרודקטיביות, והיתרון שלנו הוא לספק ללקוח מקסימום הגנה, וגם לשמור על נראות ויכולת עבודה מלאה על הקבצים.
נשמע שזה אולי היה עוזר לסולרווינדס. תודה מיכאל, ותודה לסאסה סופטוור. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הפתרון של סאסה סופטוור, אתם מוזמנים להקשיב לשני הפרקים הקודמים, וליצור קשר דרך הפרטים שכתובים בהערות התוכנית ובבלוג. אז מה עושים אם רוצים שגם האתר עצמו יהיה בטוח מפני ביקורים של משטרות ברחבי העולם?
בגדול זה משחק של חבילה עוברת עוברת. במקום שלוש קפיצות בתרחיש הרגיל, שזה בין הלקוח לשומר, משם לממסר ומשם לנקודת היציאה, פה אנחנו מדברים בעצם על שש קפיצות שאמורות להגן גם על הגולש וגם על האתר.
אז יש לנו שומר, גארד, שהוא נקודת הכניסה. יש לנו ממסר, רילי, שעומד בתווך, ויש לנו נקודת יציאה, אקזיט פוינט, שמוציאה את ההודעה החוצה לרשת הגלויה, או מתפקדת כממסר כדי להעביר את ההודעה לנקודת כניסה חדשה בתוך הרשת האפלה.
נכון, בעצם הראוטינג, הניתוב בתוך הרשת האפלה, זה מהלקוח לשומר, לרילי, לאקסיט פוינט, משם לעוד שומר, לעוד רילי, ולעוד שומר, שיעביר את זה לאתר, לשירות שנמצא בתוך הרשת האפלה. אז נשמע בטוח, לא? שש קפיצות. בדרך כלל כל אחת מהן היא במדינה אחרת כדי להקשות על הבירוקרטיה, וכל אחת מכירה רק את הנקודה שלפניה ואת זאת שאחריה. אחלה עיצוב.
כן, אבל התחלנו את הפרק הזה בהכרזה המפוצצת שאולי זה לא כל כך בטוח. אז אני יושב פה עם דלי פופקורן ומחכה לפאנצ'ליין.
קודם כל, תכבד קצת מהפופקורן.
בבקשה, בבקשה.
ושנית, בוא נראה מה יכול לעשות יריב מתוחכם יחסית כדי לפגוע באנונימיות שהרשת הזאת אמורה לספק.
אבל קודם בוא נספר איך חוקר הסייבר סייבר דוקטור ניל קרבץ מהבלוג Hacker Factor עלה על הסיפור הזה.
זה אותו חוקר שהוא מתעסק בעולמות האלה של הדארק וויב כבר הרבה מאוד זמן, מפעיל כמה שירותים בדארק וויב שהעלו את חמתם ככל הנראה של כמה גורמים פחות נחמדים, ואותם גורמים התחילו לעשות לו דידוס על השרתים שלו בעצם, כדי להפיל אותם. החוקר הזה הלך לחברים שלו, שנמצאים בכל מיני גופים שיש להם ראייה מאוד רחבה של הטראפיק ברשת, אנחנו נדבר עליהם עוד מעט בהמשך, והאנשים שם נתנו לו בעצם את הכתובת הפיזית של השרת שלו, שנמצא בתוך הדארק וויב.
כשאתה אומר כתובת פיזית, זה קצת מבלבל, כי אנחנו מדברים על IP, נכון?
מה שנתנו לו החברים שלו זה את כתובת ה-IP הגלויה שלו, שמאוד מאוד קל לתרגם אותה לכתובת פיזית, והוא אמר, רגע,
אני מפעיל שירות... רשת אפלה, מה קרה? מאיפה כל האור הזה פתאום?
כן, אני מפעיל שירות בדארק וויב, איך אתם יודעים את הכתובת הפיזית שלי?
אז בוא נדבר על זה, בוא נדבר מה קרה שם.
נתחיל בקטן. מה יודעים עלינו כשאנחנו משתמשים בתור, או בדארק וויב? ספק האינטרנט שלי, נניח...
סרטן האיידס.
כאילו אין לנו מספיק צרות איתו. אז הם יודעים שאני משתמש בתור. וזה, כמו שראינו, מטה דאטה שמספיק להכניס אותנו לרשימה כלשהי לכל הפחות. מי שמפעיל את השומרים, את הנקודת כניסה שלנו לרשת תור, גם הוא יכול להיות גורם מרושע, שעכשיו יודע מי אני, כי הכניסה שלי היא לא מוסווית. זאת אומרת, אני מהבית שלי מתחבר לספק האינטרנט שלי, ספק האינטרנט שלי מעביר את הכתובת הפיזית שלי, את הכתובת ה-IP האמיתית שלי, לשומר. השומר יודע מי אני. אז אם גורם מרושע מפעיל את השומר, השומר יודע לכל הפחות שאני משתמש ברשת תור. גם בקפיצה האחרונה, בנקודת היציאה, הם לא יודעים מי אני ברמת מטה-דאטה, אבל הם יודעים לאן אני הולך, והם יכולים לעשות דברים מרושעים לא פחות. לא מזמן נתפסה איזושהי אופרציה שהפעילה תואפות של נקודות יציאה כאלה, ופשוט שינמכה את הפרוטוקול מ-HTTPS ל-HTTP, כך שאין יותר הצפנה, זאת אומרת, את החיבור הראשוני. אי אפשר לעשות את זה בקלות אחרי שנוצר חיבור ראשוני, אבל אם נניח פניתי לאתר מאפים בלי HTTPS, לא הקלדתי HTTPS, אתר המאפים כן עובד ב-HTTPS, אז הוא אמר לי, תעבור ל-HTTPS. מה שעשה נקודת היציאה, היא אמרה, עזוב, אני אמשיך לעבוד ב-HTTP, וככה כל התקשורת ביני לבין האתר דרך נקודת היציאה לא מוצפנת. ואם לא השתמשתי בהצפנה נוספת, אותה נקודת יציאה יודעת בדיוק גם את התוכן של מה עבר שם. אז אתרים שלא קופים שימוש ב-HTTPS, למשל עם HSTS או אמצעים אחרים, כל תוכן הגלישה שלהם נחשף, וזה לא נעים.
לא נעים.
עכשיו, גם בין הקפיצות השונות, יש שלל ספקי רשת, ISP'ים שונים, שעדיין לא חשופים למי שמדבר עם מי ומה הוא אומר, אבל כן חשופים לנפח של התעבורה. למשל, הם יודעים שמישהו שסטרימינג של סרט באורך מלא, או שולח הודעות טקסט קצרצרות. אם אני המשתמש היחיד ברשת, קל יחסית לדעת מה אני עושה, כי ההודעות שלי הן היחידות שעוברות מנקודה לנקודה. משתמש עם נקודת תצפית גבוהה מספיק, נקרא לו אלוקים. I am the God of thy father. ידע לראות את התעבורה ולהסיק מי אני ומה אני עושה שם. ולכן העיצוב המקורי של הרשת מניח לצרכי הבטחה שיש כמות נכבדת של משתמשים בכל רגע נתון, שעוזרים להתחבא בקהל, והטופולוגיה שלה מספיקה כדי לבלבל גם צופה עם נקודת מבט שחשופה לכל התעבורה בה.
לכן אגב, אם אנחנו רוצים לעזור לדיסידנטים בכל מיני מקומות חשוכים ברחבי העולם, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשתמש ברשת הזאת מדי פעם לצרכים מגונים לגמרי, וככה לעזור להם להתחבא בקהל. בגדה למשל, יש רק כ-500 משתמשים בתור בממוצע, כך שיחסית הרבה פחות מורכב להתחקות אחריהם. בגבולות ישראל 48 לעומת זאת, יש כ-10,000 משתמשים, שזה גם לא המון, אבל כבר הרבה יותר קשה למצוא שם פעילות של אדם בודד.
יש כמה וכמה גופים ברחבי הרשת שיש להם ראייה אלוקית. רחבה מאוד של כל מה שמתרחש בה. אולי לא 100%, אבל גם 70% מהתעבורה זה לגמרי מספיק וגם הרבה פחות. חברות כמו Cloudflare, Google, NetScout ואחרות רואות נתחים נכבדים מאוד מהתעבורה ברשת לצרכים סופר לגיטימיים. מתקפות DDoS למשל עולות לא מעט כסף לכל מיני חברות, ולכן יש היגיון מסחרי להחזיק מנגנון שינטר את המתקפות האלה, יזהה אותם וידע גם למנוע אותן. אבל על הדרך, הגופים האלה נמצאים במצב שמאפשר להם לזהות גם מפעילים של שירותים אפלים ברשת תור.
בוא ניקח לדוגמה נוכל אכזר שמוהל את מילוי הטרד הטהור של הבורקס במנגולד.
תפוי.
ויש לו שירות עניין, שירות בצל כזה, שבו הוא מוכר את המילוי המהול. איך אנחנו מוצאים אותו?
אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר לכתובת הבצל שלו, של אותו נוכל אכזר. זה איזושהי כתובת שמיוצרת על ידי מפתח קריפטוגרפי, והכתובת הזו בעצם מגנה על כתובת IP. זה לא כמו DNS, למשל, שמתרגם לכתובת ל-IP, אלא בעזרת הכתובת הזאת אני יודע להתחבר לשרת הזה בלי לדעת את הכתובת. אז כל מה שאני צריך לעשות בשביל לגלות את הכתובת האמיתית שלו, למי שיש לו ראייה אלוקית כזו, זה פשוט לשלוח פקטות של מידע או קבצים בדפוס מסוים. נניח לצורך הדוגמה, אני שולח את הדפוס. כל מה שאני צריך לעשות ברמה האלוקית, זה לחפש את הדפוס הזה, ולמצוא לאן הוא עובר, זאת אומרת, איזה נקודה מקבלת אותו.
זאת אומרת שראית אותו בכניסה, וראית אותו ביציאה, לא ראית איפה הוא עובר בדרך, אבל הצלחת לעקוב אחריו.
נכון, אני יכול למשל לשלוח את כל 8 השעות של הסרט שואה של קלוד לנצמן, יצירת מופת אגב, ולעקוב אחרי גוש המידע הענקי הזה, שהוא מסרך את דרכו בכבדות אל היעד.
בוא נמשיל את זה למציאות הפיזית. אנחנו נמצאים במסוק, אנחנו מסתכלים על העיר מלמעלה, אנחנו רואים אדם שנכנס בבגדים כתומים זוהרים לתוך תחנת רכבת. בפנים הוא נוסע בין רכבות, עובר בין תחנות, אנחנו לא יודעים מה המסלול שלו. אבל כשהוא יוצא, אנחנו רואים אותו שוב עם אותה חליפת ריצה כתומה זוהרת, ואנחנו יודעים לאן הוא הגיע. ואז אנחנו יכולים לדעת בעצם את הכתובת של היעד.
מישהו צריך לשים סוף למשטרת האופנה הזו, אגב, האמצעים שלהם נעשים קשים מיום ליום.
אז מה שאתה אומר בעצם זה שמשטרות העולם לא רצו, היו יכולות לסגור את כל השווקים האפלים מחר בבוקר.
תיאורטית זה נכון. אבל פה אנחנו נכנסים לעולם המופלא של הבירוקרטיה הממשלתית והבינלאומית, ומה שאני מניח זה שילוב לא קדוש של חוסר מוטיבציה, חוסר ידע ושלל סדרי עדיפויות עקומים.
כן, הרבה יותר קל לרשויות לרדוף ילדים שמורידים את הסרט החדש של פוקימון, או פלסטינים שמעלים פוסטים בפייסבוק, מאשר אשכרה לעשות את העבודה שלהם.
אבל מי אנחנו שנשפוט?
העניין הוא נועם רש, שלא כולנו אלוקים.
Who am I, Lord? I will teach thee what thou wilt say.
או לפחות סמי גודים, שרואים את כל תעבורת הרשת.
חלקנו סמי בורקס?
סמי בורקס, סמי בורקס.
שתי הדיחות האבא, אתה עצור.
אז מה יעשה מי שאין לו את המשאבים האלה, אבל הוא עדיין סקרן?
תגיד, יצא לך במקרה לעיין בתנאי השימוש של תור, או ליתר דיוק במסמכי העיצוב שלהם שמגדירים את השירות הזה?
האמת שזה מצחיק ששואל, בדיוק התפסתי את זה, וזה מחכה לי ליד המיטה, מיד אחרי שיסיים לקרוא את תופעות הלוואי של מבריק המטריות החדש שלי.
חשוב מאוד, חשוב מאוד, אבל איכשהו זה חמק גם ממני. אם נסתכל על סעיף 3.1 במסמכי הדיזיין של פרויקט תור, נמצא את הפנינה הבאה,
ובוא, אל תקריא לנו את זה בעורך דינית, אלא
היא מנסח את זה מחדש, כי המקור קצת מתיש, אז בוא נראה מה כתוב שם.
פרויקט תור לא נועד להגן מפני יריב גלובלי פסיבי, כלומר כזה עם נקודת מבט אלוקית, אלא אנחנו מניחים יריב חלקי בלבד, כזה הרואה רק שבריר מתעבורת הרשת, כזה שיכול לשלוט בתעבורה, ושיכול להרעיל חלק מהשרתים ברשת. מה זה להרעיל שרתים?
זה להפעיל שרתים שיכולים לא לשמור על הכללים של הרשת. זאת אומרת, לשמור כל מידי מידע שהם לא צריכים לשמור, או לנסות לעשות דה-אנונימיזציה, או להפעיל שורה של שרתים שמדברים ביניהם בניסיון להשתלט על כל המסלול.
מה שנקרא שחקן עוין.
עוין ומרושע.
אז מה שאתה אומר לי זה שהרשת הזאת מראש לא נועדה להגן על הגולשים מפני יריב חזק מדי, ויריב כזה אנחנו כבר יודעים שקיים, אלא מפני יריבים מוגבלים יותר.
זה נכון, לכן חשוב מאוד לקרוא גם את האותיות הקטנות בתנאי השימוש, אבל מה תעשה אם אגיד לך שגם זה לא עד הסוף מדויק?
או. אז אני אלך להכין עוד פופקורן. טוב, הנה, אני מוכן.
חוקר רשתות בעל הכינוי המהמם נוסנו, גילה בראשית אוגוסט שמשהו כמו 24% מכלל התעבורה ברשתו יצאה דרך שרתים שהופעלו על ידי גורם אחד, ככל הנראה גורם מרושע. עכשיו, 24% לא נשמע המון, אבל כשנזכרים שחלק מהדיזיין של הרשת היא להחליף מסלול ניתוב כל 10 דקות בערך, יוצא שאחרי 20 דקות הסיכוי שלנו להשתמש בנקודת יציאה מזוהמת הוא כבר 42%. אחרי 30 דקות הוא עומד על 56%, אחרי שעה על 80%, אחרי שעתיים 96%, ופתאום המספר הזה מפחיד הרבה הרבה יותר.
מה שהרשת עושה כדי להגן על הפרטיות שלנו, מחליפה מסלול ניתוב כל הזמן כדי שיהיה קשה לעקוב, דווקא זה מה שמגדיל את הסיכוי שכן יוכלו לעקוב אחרינו.
לאלוקים הפתרונים.
והמצב אפילו פחות מזהיר כשצוללים לתוך הפרטים.
על פי הדיזיין, נקודות יציאה יכולות, ופעמים רבות גם מוגדרות ככה, לתפקד גם כממסרים, כ-relays. ויש נקודות יציאה שמתפקדות גם כשומרים. אז בספירה שדוקטור קרבץ עשה, 42% מנקודות היציאה מתפקדות גם כשומרות. אז אם 24% מהן מופעלות על ידי גורם מרושע ספציפי, זה אומר ש10% מהשומרים, שזה 24 מתוך 42%, משתייכים לאותו גורם.
אלה המון מספרים נורא מבולבלים, אבל הנקודה היא שב10% מהמקרים, לגורם הנ"ל יש גישה מלאה למסלול הניתוב ברשת מהכניסה עד ליציאה. אנונימיות מאץ'. ושוב, אנחנו לא מדברים כאן על מספרים עצומים. כמה אלפי שרתים מספיקים? ארגון עם מספיק משאבים יכול לעשות זה יחסית בקלות, ולסכן את האנונימיות של המון אנשים טובים.
זה סיכון אמיתי שאנחנו רואים אותו כבר קיים בשטח. אנחנו לא יודעים רשמית מי עומד מאחורי המתקפה הזאת, אבל אפשר להניח שאותו ארגון לא משקיע את הכמות המטורפת הזאת של משאבים רק כדי לחלק עוגיות חמאה נימוחות וכריכי מלפפונים קרים למשתמשים.
זה אתה ציני שלא מאמין בטוב ליבו של האדם. בכל מקרה, מה שאתה אומר נשמע די מפחיד. העניין הוא שאם אני לא רבתי עם אף מדינה עוינת, או אף תאגיד מרושע עם משאבים בלתי מוגבלים, ספציפית זה לא נכון לגבי, אבל נגיד, משתמש כלשהו. הוא יהיה בסדר, נכון? זה לא כאילו שימון מהמאפייה המתחרה יוכל להתחיל לרגל אחריו.
ובכן, אולי כדאי לעשות עוד טיול למכרות הפופקורן. אז בוא נניח ששמעון, האופה הכושל מהמאפייה המתחרה, שממש ממש רוצה את המתכון לסמבוס הקרובית שלנו, מרים שרת אחד בלבד. לא 10% מהרשת ולא 24%, רק אחד. שרת יחיד ברשת, שכמו שאמרנו, הוא לא חשוף לתוכן התעבורה, אלא רק למאפיינים מסוימים שלה. ובכל זאת, באמצעות ניתוח לא מורכב של דפוסים מסוימים, הוא יכול לדעת אם מי שמתחבר אליו הוא אדם שמשתמש ברשת תור על מנת לגלוש ברשת הגלויה, אדם שמשתמש ברשת על מנת לגלוש ברשת האפלה, בוט או תוכנה שמתוכננת לעשות פעולה מסוימת, או אם מדובר בשירות אפל, אותו אתר שפועל רק ברשת האפלה. עכשיו נניח ששמעון מעוניין למצוא את הכתובת הפיזית של אחד השירותים האפלים ברשת. שרת היחיד של שמעון יתחיל לנתח את התעבורה לשירות האפל שמשתמש בו כממסר. הוא לא יודע איזה שירות זה, כי הכל מוצפן, אבל הוא כן יכול לנחש אם מדובר בשירות קטן או גדול, לפי כמות התעבורה והדחיפות של החיבורים שהוא מתווך ביניהם. עכשיו, כל מה שהוא צריך לעשות זה לקחת רשימה של שירותים ידועים, יש כמה דירקטוריז שמכילים אלפי כתובות בצד, ולנסות להתחבר אליהם בדפוס מסוים. הממסר שלו יזהה את הדפוס, וככה הוא יוכל לדעת על איזה שירות מדובר. ומכיוון שהוא משמש הממסר שלו, עכשיו יש לו גם כתובת פיזית.
זה נשמע כמו המון עבודה שלוקחת המון זמן.
תכלס, אם אתה מכין את התשתית שלך כמו שצריך, להריץ בדיקה כזאת על 10,000 שירותים אפלים, שזה מכסה תכלס רוב הרשת האפלה שאנחנו מכירים, יכולה לקחת משהו כמו 10 דקות או 20 אם אתה אופה משהו תוך כדי.
אז כדי למצוא כתובת פיזית של שירות אפל בתור, צריך שרת 1 ו-10 דקות? זה לא נשמע לי נורא אנונימי.
טוב, זה לא ממש מדויק, זה שרת 1-10 דקות ולא מעט מזל, כי תזכור שאנחנו צריכים להיות השומר של אותו שירות אפל, גם אם אנחנו לא יודעים מי זה השירות האפל, זאת אומרת, אנחנו מרימים את השרת שלנו, ומקווים שהשירות האפל יתחבר אלינו בתור השומר שלו.
אבל אנחנו אנשי טכנולוגיה רציונליים וקרים, אנחנו לא מאמינים במזל, אנחנו קובעים את המזל של עצמנו.
בוא לקזינו. נניח שאני מנסה להתחבר לשירות מסוים, אבל השומר שלו עומד בדרך.
None shall pass.
כל מה שאני צריך לעשות כדי להוריד את השומר הזה, או להחליף אותו, זה לתקוף אותו באמצעות דידוס, או אמצעים קצת יותר כירורגיים. עד שהשירות פשוט יחליף ממסר, יחליף שומר. סטטיסטית, אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, בסוף השירות יבחר בנו בתור השומר או הממסר, ואז אנחנו לא צריכים מזל מאף אחד.
סייבר סייבר, סייבר פריך וחם.
פריך וחם.
הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
אימאלה.
הפוסט הזה די טרי, הוא פורסם באוגוסט, אבל הפרצות הללו לא חדשות.
למעשה, מדובר בפרצות זירו דיי, בנות קצת יותר משמונה שנים.
זירו, בוא נסביר למה זה אבסורדי מה שאמרת עכשיו. זירו דיי, ההגדרה של זה, זה מתקפה שהתגלתה, נחשפה לציבור ועדיין אין לה פתרון. זירו דיי זה מכיוון שמיום אפס, מיום החשיפה שלה, סופרים כמה זמן אפשר לנצל אותה עד שהיא נסגרת. זירו דיי זה כשהאקר כועס עליך, ובמקום להודיע לך שיש לך פרצה בשירות, הוא פשוט מפרסם אותה, ואז אתה במרוץ נגד השעון, מהר מהר לסגור את הפרצה לפני שיעשה נזק. עכשיו, זירו דיי של שמונה שנים, זאת אומרת שהיה
הוא עולה לכיתה ג'ימל. מזל טוב לזירו דיי שלנו.
שמונה שנים, הפרצה הזאת קיימת, ומאפשרת לנצל אותה לרעה, ואף אחד לא סוגר את זה, איפה ארגוני האנשים?
זה בעיה דיזיין, שמאוד מאוד מאוד לא פשוט לעשות את זה, ושוב, כמות הארגונים שיש להם אפשרות לעשות את הדברים האלה, היא לא גדולה.
היא לא גדולה, אבל היא איכותית.
בהחלט מדובר במאפים מהמדף העליון.
אז רשויות האכיפה משתמשות בפרצת זירו דיי בת שמונה שנים הזאת לצוד מפעילי שירותי בצל?
בוא נגיד שלא ידוע רשמית, אבל אם אתה מסתכל על חלק מהגילויים של שלל שירותי אכיפה של בואו נספר לכם איך גילינו את השירות הזה, אפס, לא תמיד הסיפורים האלה הם באמת מה שקרה, אלא קיבלו טיפ אנונימי איפה לחפש, מתחת לאיזה פנס לחפש.
במילים אחרות, קשה להאמין שהם לא משתמשים בזה, וזה מין סוד גלוי שכנראה אנשים שמפעילים שירותים אפלים, ואנשים שמשתמשים בשירותים אפלים, פשוט סיכון שהם לוקחים, בתקווה שיש מטרות שמנות מהם.
אגב, כדי להפעיל שירות אפל כמו שצריך, אז זה תמיד חוזר לאופסק. זאת אומרת, אם אני לא אחבר את עצמי לשרת, אם אני אשתמש באמצעי תשלום אנונימיים, באמת אנונימיים ולא ביטקוין או כאלה, ואני לא אשתמש בפרטים שלי, ואני אקח איזשהו ספק שלא ידוע בחיבתו לשירותי אכיפה שונים. שוב, יש דרכים להקטין את הסיכון שלנו כמפעילי שירותים אפלים, אבל צריך להכיר את הסיכונים ולא להסתכל על זה כוואה, אני עובד בדארק ואף אחד לא ידע למצוא אותי אף פעם.
סייבר סייבר.
אם יש בין מאזיננו רשויות אכיפה והקריות עצמאיות שרוצות להתעמק בפרטים הטכניים, הם יוכלו למצוא את הלינק למחקר של דוקטור קרבץ בהערות התוכנית, ונאחל להם
קריאה נעימה. סייבר סייבר סייבר, נועם רש.
סייבר 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 עידוק.
וסייבר סייבר סייבר לעומר סנש שעושה לנו את הסאונד, וסייבר סייבר סייבר לא פחות חשוב למאזינות ולמאזינים, בשבילכם אנחנו פה.
סיפורי סייבר סייבר נוספים וכל הפרקים של סייבר סייבר זמינים באתר שלנו cybersyber.co.il. ואגב, יש לנו איזשהו פרק בתנור על דומיינים ישראלים. Stay tuned.
תגובות לפרק? מצאתם פרצה? יש לכם סיפור מעניין? דברו איתנו. וואטסאפ, סיגנל, טלגרם, אס-אמסים, 055-2776-766, אל תתקשרו. טוויטר, ocybermycyber, O-H-C-Y-B-E-R, M-Y-C-Y-B-E-R, אימייל, cyber@cybersyber.co.il.
רוצות לתמוך בנו? רוצים לקנות לנו מאפה טעים? תרומות בפייבוקס, מה שזה לא יהיה. 055-277-6766. וגם יש לנו פטריון, מסתבר, כולל תכנים בלעדיים
שמתפרסמים רק בפטריון.
patreon.com/cybersyber.
עד כאן סייבר סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר. מופק על ידי פודקאסטיקו.
האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו. האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו.
האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו.
האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו.
האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו. האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו. האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו. האינטרנט העתידי יהיה בתוכך ואת בתוכו. Let's go.